ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני מציע שנזכור את השאלה שלך. האמת היא שבה אנחנו עוסקים, רק בה אנחנו עוסקים, וסעיף רפי שבו אנחנו עכשיו נמצאים, שאומר שעל דרך זו השיבותיך ואשר זו פתח משה לפרעה, כאשר אמר אלוהי העבריים שלחני אליך וכולי, אז ככה פתחתי לך מלך כוזר, כאשר שאלתני על אמונתי, השיבותיך במה שמחייב אותי ואת קהל בני ישראל, אשר התאמתה אצלם הראייה ההיא, ואחר כך המסורת הרצופה אשר היא כראייה. בכלל מה שלא ברור למלך, בכלל על מה הוא מדבר, ואני חושב שאנחנו בעצמנו הוספנו את השאלה שלך. זה לא כתוב פה בצורה מסודרת, הדברים של החבר, הוא מבלבל פה את הכרונולוגיה. הוא לא אומר את הדברים לפי איך שהם התרחשו. זה עושה רושם כמאומת דברים, אבל הדברים הם מאוד מכוונים, כי אני עונה לך על השאלה, אומר החבר, ששאלת אותי, השאלה ששאלת אותי מה אמונתי, ואני אומר לך, זה אמונתי. אמונתי, זאת אומרת, האוריינטציה המציאותית, מחייבת אותי. והיא מחייבת אותי באמצעות מה שהתאמת אצל קהל בני ישראל, שאני כנראה חלק ממנה, חלק מהקהל הזה. והצבעתי לך על הממד הראייתי, ואחר כך זה ממשיך במסורת אשר היא קריאה, המסורת הרצופה אשר היא קריאה. ואנחנו התחלנו להסביר מה זה הראייה הזאת, ואמרנו שהראייה הזאת היא לא רק ראייה של מאורעות היסטוריים, אלא זה הרבה מעבר לזה. אמרנו שהמסורת היא כמו ראייה, והמסורת שהיא כמו ראייה, גם היא כמו הראייה, איננה רק שימור האינפורמציה. קיבלנו מהדור הראשון שהתוודה אל האינפורמציה, ומכאן ואילך הוא מדווח על זה מדור לדור. ומתוך כך אנחנו בטוחים שהאינפורמציה הזאת היא אמינה, כאילו ראינו את זה. אבל אם הראייה זה לא רק מה שראינו בעיניים, אלא מימד הווייתי, ראייה פנימית, ראייה שמכירה את המציאות מתוך חייה, כמו שאחד הביטויים היו שם ביחס לשם יהיה אשר יהיה, שאומר לו, אל יבקשו ראיה גדולה ממצאים מהם, שזה פירוש המושג יהיה אשר יהיה. ומה שאני עמהם, זה מאוד מצלצל כמו ההתחברות של האל עמהם. זה שהם מזהים את התחברות השם איתם, זו הראייה שאחריה אין צורך לא בראייה ולא במופת. ושאל יחפשו ראייה גדולה מזו, כי זוהי הראייה. אז הראייה מדברת על מימד חיוני, הווייתי, כמו שניסינו להסביר, שראייה זה כמו שאתה רואה שאתה חי. שאתה לא רואה שאתה חי במה שאתה אומר, תראה, אתמול ראיתי שקמתי מהכיסאות והלכתי וגם דיברתי וגם ברגע זה אני רואה שאני רואה, סימן שאני חי. כי אמנם אתה יכול לדבר ככה, אבל אתה לא יודע שאתה חי בגלל מה שאמרת. אם אמרת דברים כמו שאמרתי עכשיו, כי זה קשקוש. כי אני רואה שאני חי ולא בעיניים. זו תודעה חיה. והתודעה החיה הזאת זה עצם תחושת האני. וזו הראייה שלהם, מציאות האלוה בהם, זו הראייה שאין ראייה גדולה ממנה. התחברות האלוה איתם. ובשבוע שעבר התחלנו לעסוק ברעיון של המסורת, שהיא כראייה. לא רק כראייה החושית, הגלויה, האינפורמטיבית, אלא בכיוון הפוך הזכרנו, על פי דברי המגיד מדובנה, שפלאיות המסורת בישראל היא בעצם זה שהמסורת נשמרה, במיוחד שהמסורת היא תרחנית וטובעת הרבה מנאמני המסורת הזאת, שיש טעמים רבים כמספר הסברות הפקחיות שמצויות לשפע במוחו של כל יהודי שיש בו את הנטייה הידועה של איפכא מסתברא והרצון שלא יגידו לו מה לעשות, לסבור כנגד המסורת הזאת. ועל אף הנטייה הזאת שהיא, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, שזה לא רק אופציה, איזה יצר הרע כזה מרצד לפעמים בלב שלי, אלא זה משהו שהוא מומש בהיסטוריה הישראלית, אולי על פי רוב. כי רוב הנפשות שבאו מאימהות יהודיות, דומני שהם עזבו את היהדות. וזה לא, הם לא עזבו את היהדות מרוב התייחסות באמון ליהדות. אז הנטייה לא להאמין היא מאוד חזקה, ומאוד ממשית, מאוד נגישה. והנטייה לא לקבל מה שמספרים לי, ולהגיד שזה בטח זה בלבול מוח. אז יש את זה אצל כולם, והרבה מממשים אותה. והפלא, איך לא כולם מממשים אותה. כי הסיבות הן מצוינות לכך שכולם מממשו אותה. וזה שזה יחזיק מעמד לאורך אלפי שנים, מה ששום תרבות בהיסטוריה האנושית לא מחזיקה מעמד, זה נס, זה פלא. אמנם, זה נס ופלא אם אתה מסתכל באופן סטטיסטי ונורמטיבי. זאת אומרת, זה משהו לא נורמטיבי, זה משהו לא נורמלי. אבל אם אתה מניח שאם איזו התנהגות, אדרבה, לא כל כך רציונלית, היא מצליחה להתמיד, בטח באופן תרבותי ומסורתי, ובגלל שהיא מהדהדת, היא מגלמת, היא מצביעה על איזו תכונה נפשית. והנפשיות שלנו היא אף פעם לא יותר מדי רציונלית. היא על כל פנים לא רק רציונלית. יש בעוד הרבה מעבר לזה. ואם האופי התרבותי הזה נשמר, כנראה שיש לו סיבה טובה להישמר. ומהי הסיבה הטובה להישמר? תכונה הנפש של החברה בכללותה, בכלל דורותיה, שהיא כנראה נמצאת בסתר אישיותו של כל יחיד בה, שאומנם הוא נמצא בבחירה חופשית ויכול לבגוד בה, כמו שהזכרנו שרוב הפרטים אומנם עשו, אבל המציאות שזה בכל זאת מתמיד, סימן שיש פה איזה משהו טבעי, מוטבע בטבע הנפש, הרוח, האישיות של ישראל, של כלל ישראל. וזה דבר אחד עם הראייה. ראייה זה תכונת החיים העצמית, תחושת החיים העצמית, תודעת החיים העצמית. תודעת החיים העצמית, זוהי הראייה, בעצם התמדת המסורת מעידה עליה. היא מעידה שיש ראייה כזאת. הראייה היא תחושת החיים העצמית, הזיהוי העצמי בתכונתו העצמי, באופיו העצמי, שהוא מתאים למסורת הזאת, או המסורת הזאת מתאימה לו, ואחר שהדברים מתאימים לו, אז לכן זה מתמיד. אחר שזה עצמי לו, זה לא מקרי לו, לכן הוא מתמיד. אם זה היה מקרי, לא היה מתמיד. זהו הפן של תפוחי הזהב. חוץ מאשר הפן החשוב והיקר של משכיות הכסף, שמרצה את הדברים הפוך. הוא כמו שתמיד מרצים את הדברים, וגם בלעדיי אתם יודעים את זה. ואני רוצה להמשיך ולבהר את הנקודה הזאת שבה אני נמצא בצורה טבעית, ושנגמור לבאר את הנקודה הזאת ואני ארגיש יותר שאתם מבינים מה שאני מדבר, כל פעמים שיהיה לי סבירות יותר גבוהה שאתם מבינים מה שאני מדבר, שבשלב זה אני לא בטוח שזה מה שקורה, כל פעמים יכול פחות אצל חלקים משמעותיים אצלכם, וזה לא באשמתכם, זה בסדר, ממש בסדר, זה רעיונות לא שגרתיים, צריך להתרגל אליהם. אז אחרי שנבין את זה יותר, אז אנחנו, מראש אני לא שכחתי את שאלתך, כי מראש התכוונתי להתייחס לזה, ונגיע לזה. אז תזכור את השאלה שלך, כי היא עומדת ברקע הדברים, כי סך הכל אנחנו מלווים פה עכשיו את הרצאת הדברים ואת הבנת הדברים על ידי המלך. והמלך בשלב זה הוא עדיין המום. את זה אנחנו עוד נראה בסעיפים הבאים. הוא לא בדיוק מבין מה הוא רוצה ממנו. והוא נע בין זלזול חריף בדבריו ובין איזה עניין שבכל זאת הוא מעורב. חשד שהבן אדם בולבל ברמות, וחשד שבכל זאת יש שם איזה משהו. ומצבך שאתה לא מבין מה נאמר שם בסעיף א', הוא לא הרבה יותר טוב ממצבו של המלך, אז אתה בחברה טובה. אז תחזיק מעמד, כי גם המלך עושה את זה. כן?
לא אמרתי בהבנה של תפוחי, של הכסף.
משכיות הכסף, כן.
לא אמרתי למה המסורת זה מקביל לראיית עיניים.
זה דבר מאוד פשוט. כי אני אצא פה מהכיתה ואני אתפוס את הילד שלי ואגיד לו, אתה יודע, אני בשעה האחרונה ישבתי פה ודיברתי עם איזה 20 חבר'ה, זה בטח לא נכון. מה אתה אומר? אני אומר, זה לא בדיוק נכון, מה אני משחק פה? אז הוא יודע שאני לא משקר אותו. אחר כך הוא יגדל לספר שאבא שלי הביא סיור לאיזה 20 חבר'ה. אז הנכד יגיד, זה בטח לא נכון. וכן לה, אז יגיע לנכד האלף, אז הוא אמר שלי, אבא שלי אמר, שאבא שלי אמר, שאבא שלי אמר, שאבא שלי אמר. זה התקבל נכון, זה.
קודם כל, גם זה, זה לא כדאי כמו משהו שאתה
רואה. תראה, אבא שלי אמר, אני מאמין לו כאילו רואית. אז אני לא כאילו רואית. כל פעמים זה הרעיון, אבל פשוט. יקיר.
הטענה
של המסורת לא קשורה בזה שזה קרם מלמוד?
זה לא יכול
לאכול
שקל
לערבי? באיזה הקשר
אתה שואל את השאלה? אני שואל, אני מזכיר את הכסף. למה זה לא חלק מהטענה שזה
קרם מלמוד?
כאילו,
למה
צריך להגיע לזה
שהרב
לא משקר את הבן? סתם אם היו פה
20
אנשים...
זה שזה קרם מלמוד, אב לא שקר את הבן. זה שני דברים, שני טענות שהן לא עומדות כל אחת בפני עצמה ולא יכולות לה, עומדות, הן טענות בפני עצמן שלא אחת כוללת את השנייה. אתה לא יכול להגיד, זה נראה בפני המון, אז סימן שזה לא שקר. כי זה נראה בפני המון, זה נכון, אז נגיד אי אפשר שקר המון, אבל אני לא המון. ואני לא ראיתי את זה. אז אני אומר שמה שקרה להמון, אני מספר שזה קרה להמון, אבל איך אני יודע שזה קרה להמון? לא הייתי ביניהם. עצם המסורת שאה, אתה אומר, זה שאבא שלא אמר לו, ואבא שלא אמר לו, הבנתי. זה לא שזה קרה להמון, אלא המסורת היא המונית. בסדר? זה מועיל, כי הרעיון הזה הוא יפה. מועיל, כי באמת פה, אצל הנוצרי והמוסלמי שמתעסקים בסוגיה הזאת, זה כנראה עיקר העניין שלהם, במה שהם מבינים במסורת ישראל, במה שהם חושבים שעושה את זה לרציני במסורת ישראל, אז הם לא מסכימים את הסברה שלך. רק אומרים, זה קרה להמונים, ואחר כך זה ידוע לכולם. המחשבה השנייה, אולי כן, אולי בזה שזה ידוע לכולם, אז איך ידוע לכולם? כי כולם מספרים, טוב, בסדר, בסדר, זה כלול מה שנאמר, נכון. טוב. אני רוצה לחזור על הנקודה שהתחלתי בה בשבוע שעבר, ונתקעתי באמצע, וזה לכאורה סטייה מהנושא, זה בכלל לא סטייה מהנושא, אלא תרגול הנושא, תרגול הסברה בנושא, וזה על ידי עיון בסוגיה פה, בספר הכוזרי, רק לא יימן כי סופר, במאמר שלישי, שאנחנו עוד לא התחלנו ללמוד במאמר ראשון, ואני כבר מכניס אתכם לעומק סוגיה במאמר שלישי, לא רק מבחינה אינפורמטיבית, אלא להבין אותה עמוק, מה שנאמר שם. אבל אני כוונתי לעשות את זה, כי משם, אם נכנסים לסוגיה עמוק, עולה הגדרה בלשונו של רבנו, מה זה קבלה? מה זה מסורת? ואני רוצה, נוכל להבין את זה רק אם נבין את הסוגיה שם, ומטרת כל לימוד הסוגיה הזאת זה בשביל לדלות משם את ההגדרה הזאת. בתוך הסוגיה הוא משתמש במשפט אחד קצר, תמציתי, ועל פיו יש הגדרה לגבי פנטסטית של מה זה קבלה, מה זה מסורת. ועל פי זה אני רוצה לעשות העתק הדבק, לחזור אלינו ולהגיד, אז זה מה שאתה משתמש במילה המסורת הרצופה או הקבלה הרצופה בלשון אבן תיבון. אז גם אמור לחזק את מה שאולי יכול להישמע לכם מוזר במה שאני מדבר, כי א', אף אחד לא מדבר כמוני, וב', לא יצא לכם לחשוב בכוחות עצמכם בצורה כזאת. וכשאתם קוראים את זה, אתם לא מגיעים למסקנה הזאת. אז למה ללכת לאיזה מסלול כזה ערפלי, כמו שאני מוביל אתכם? אני רוצה להראות לכם שרק זה המסלול הבאיר. רק זה המסלול הנכון. וכשלא שמים לב לזה, אז זה פשוט, אז לומדים את הקורס הזה כמו שלומדים בתיכון. וזה לא כבוד גדול. כן, אז אני חוזר עוד פעם מתחילת השורות שהתחלתי כבר להקריא לכם את זה בפעם קודמת, אני אחזור עוד פעם. על מנת לתרגל את העמידה על עומק מושג הקבלה במשנת רבנו, נעיין כאן בסוגיה מאוחרת. במאמר שלישי, מתמודד רבנו עם הקראות. הוא עושה זאת בגישה דומה לדרך בה התמודד עם הפילוסופיה והדתות. איך הוא התמודד עם הפילוסופיה והדתות? זכור, הוא לא מתווכח איתם. לא מתווכח לא עם הפילוסוף, לא מתווכח לא עם הדתות, לא מנסה להגיד להם, תראו, הדברים שאתם אומרים הם לא נכונים. לא אומר להם. אלא הנקודה היא, הוא מצביע על מימד של עומק העניין. אומר, שמע, זה לא מתאים לי. אולי זה טוב לך. לי זה לא. אני מחפש מימד אחר, מונע ממימד אחר. יש לי חלום, יש לי נפש. המבנה הנפשי שלי הוא לא תואם את המבנה הנפשי שלך. כנראה מה שאתה אומר זה נגזר מן המבנה הנפשי שלך, תהיה בריא. אני בנוי אחרת. והמבט הזה שהוא בכלל לא נכנס פה לפרטים האינטלקטואליים ועוקב אחר היסוד הנפשי והתאמת הדברים לנפש כדי שהנפש תוכל להתבטא באופייה ייחודי, בערך באסטרטגיה הזאת שהוא לא נכנס לפרטים אלא תופס את העיקרון העל שעומד מעליהם, זה גם צורת ההתמודדות שלו עם הקראות. כי הוא מציב עמדה עקרונית של גישה אחרת לכל הנושא ששמו תורה מהגישה של הקראות, והוא אומר, זו הגישה שלנו לתורה, וממילא הגישה הקראית היא באאוט. כל פנים לגבינו, מי שרוצה שילחץ למה שרוצה, אבל זה לא מה שאנחנו מדברים, זה לא המהות העקרונית, בלי כניסה לאף פרט. אז לעומת האוריינטציה הקראית, המדמה שהאמת האלוקית שבתורה נעוצה בטקסט. איך אתה יודע את אמת התורה? תלמד את התורה, תקרא את מה שכתוב, ואתה יודע מה אלוהים אמר. ואלוהים מה שאומר, בהגדרה, זו האמת. וככה יש לך קשר עם דבר האלוהים. כתוב, יש מילים, קרא אותה, תעשה מה שכתוב. זו הנקודה העיקרית, ובהשתדלות לציות לכתוב במקרא, מתבטאת הקדושה שבעובדת השם, אם אתה רציני ולא מתחיל ליצור מעקפים ממה שכתוב, מה שכתוב אתה מבצע, זה נקרא את המאמין, זה נקרא את עובד את השם, ולא עושה את מה שיש לך בראש, אלא את מה שהשם רוצה ממך. בניגוד לזה מציב החבר עמדה אחרת. אומר, זה לא הגישה שלנו. לא ככה אנחנו מבינים את הקדושה, את היחס לאלוקים, את הקשר שלנו לאמת. החבר אומר שמה שיוצר לנו את הקשר לאלוקים זה החיות, החיות הישראלית, לא המילה הכתובה. המילה הכתובה בפני עצמה, הוא יגיד שהיא חסרת משמעות. כי כשאתה מניח את המילה הכתובה לעיניים של הקורא, הכל יכול לקרות שם. דבר בהיפוכו הוא כדוגמת מה ש... הדגמתי לכם פעם קודם, כי כל דבר אתה יכול להפוך אותו, אפילו מתיאור להפוך שלו, מלא תרצח ללא תרצח, ובשני המקרים כתוב אותו דבר, ויוצא שההדרכה היא פשוט הפוכה ב-180 מעלות בגלל מה שכתוב. בדמיון שהכתוב מחייב זה קשקוש, כי הכתוב המחייב זה מילים נרדפות למה שעולה במזלג דמיונותיך למקרא הכתוב, זה מה שמחייב לך. זאת אומרת, מה מחייב? העולה על רוחך. אבל העולה על רוחכם, משתמש הרמב״ם בדיבור הזה, ברעיון הזה, כמו שאני משתמש בו, היה לא תהיה. זה לא הולך ככה. החיות הישראלית היא זאת שמהווה את הקריטריון לאמת. היא זאת שמהווה את הקריטריון אם אתה קורא נכון או לא נכון. אם הטוניזציה שלך היא לעניין או לא. ואם צורת ההבנה שלך היא לעניין או לא. לא המילה הכתובה בפני עצמה, לא בה נמצא קדושה. המילה הכתובה היא מאוד קדושה, בגלל שהיא קשורה בקבלה. היא קשורה במסורת. יש לנו מסורת חיה. מסורת של אופי מיוחד לנו, שאנחנו מכירים אותו, אנחנו חיים אותו. זה האופי שלנו, והאופי של האומה, הוא יוצר את המסורת, ויצירת המסורת הזאת היא זאת שקובעת כל דבר. על כן, זה המשפט הקצר, הוא יכול להיות למי שלא בעניינים, אז זה משפט כל כך קצר, שני מילים כל כך צמודות ובלועות בים של מילים אחרות, עד שזה לא לעין הלא מקצועית, אז יכול להיות שהוא אפילו לא שם לב לכך, כמה שהמשפט הזה הוא קריטי. לעולם יהיה המקובל והכתוב לנגד עיניך. זה העיקרון. לא הכתוב והמקובל, אלא המקובל והכתוב. זה הסדר. אין משמעות לכתוב אם אין מקובל. כל ערך הכתוב, לא שהמקובל בגלל שזה כתוב, אלא הפוך. כיוון שזה מקובל, אז יש ערך לכתוב. ואז, רק אם באמת הכתוב זה קודש, אין ספק, ודאי. לא, איך אתה יודע שזה קודש? כי ככה עם ישראל אומר. ומה שעם ישראל אומר, זו האמת. המילה הכתובה מקבלת את משמעותה וערכה מכוח המסורת הישראלית. התורה מחייבת מכוח קבלת האומה. מכוח קבלת האומה במסורת דורותיה, לכן התורה מחייבת. קבלה זו היא המבררת, המכריעה, איך לקרוא את הכתוב בתורה. והיא הקובעת את משמעותו האמיתית של הכתוב. כי הערך האלוהי שבהוראות התורה והמחויבות ההלכתית להם, מקורם בעניין האלוהי החי באומה. למה מה שכתוב בתורה אתה צריך לעשות? ומי אמר שמה שכתוב בתורה אתה צריך לעשות? זה טוב. אבל מי אמר שבגלל שכתוב אני צריך לעשות את זה? מי אמר? כולם אומרים. זו התשובה. עם ישראל אומר. האופי התרבותי שלנו אומר. אנחנו מתייחסים ברצינות למה שכתוב, במיוחד אם הוא מתאים מה שאנחנו מדברים. לא מה שכל אחד מדבר, אלא מה שהמסורת של האומה מדבר. וזה מה שיוצר את המחויבות ההלכתית. למה ההלכה מחייבת אותך? זה ההיגיון הזה של מה שאני פורס לכם פה, זה לא רק ההיגיון של מה שהקורס אני מסביר ביחס למקרא. זה נכון, דרך אגב, אחר שאני פה, אז אני כבר אומר לכם, כי זה רעיון לא מספיק פופולרי, וזה פשוט בעיה אקוטית שהרעיון הזה לא מספיק פופולרי. אבל בניגוד למה שההמונים כיום חושבים, בהמונים זה פחות או יותר כולם. כולם שהם תשמח להגיד שהם לא בני תורה, אבל צריך גם בני התורה הם חושבים ככה. אבל תלמידי חכמים, אין מצב שתלמיד חכם חושב ככה, כי אם הוא חושב ככה, הוא לא תלמיד חכם. זה אינדיקציה. התוקף של ההלכה, היסוד החזק שמחייב את ההלכה, שעושה את הקביעה ההלכתית למחייבת, זה לא בגלל שאמר את ההלכה הזאת הרמב״ם, או בגלל שאמר את ההלכה הזאת הבית יוסף, או בגלל שאמר את ההלכה הזאת הגר"א, או שאמר את ההלכה הזאת כף החיים. לא זה מה שיוצר את החיוב. מה שיוצר את החיוב זה שעם ישראל קיבל את זה. נוהגים היהודים להגיד מנהג ישראל תורה. את זה כולם יודעים. מרוב שזה מפורסם. אבל פחות יודעים שתורה זה מנהג ישראל. לא שמנהג ישראל יש לזה ערך כמו של תורה, אלא כל התוקף של ההלכה, בגלל שזה מנהג ישראל. זה, מאחר שזה לא הנושא המרכזי שלי פה עכשיו, אני רק מאזכיר אותו, אבל זה גמרות מפורשות, מה שאני אומר, והדברים ארוכים, ורק תזכרו אותו, מאחר שזה נושא חשוב, ואני חוזר עוד פעם, שרבים מדי לא יודעים אותו, אז שלא תהיו בין הרבים, זה לא כבוד להיות בין הרבים. לכן באנו. כי הערך האלוקי שבהוראת התורה והמחויבות ההלכתית להם מקורה בעניין האלוהי החי באומה. האומה הזאת חי בה עניין אלוהי. ומה שמתבטא מהחיים האלה זה אלוהי. והמון דברים מתבטאים מהחיים האלה. בין היתר מתבטא הסגנון התרבותי, הסגנון המסורתי. זה שמסורת מתקבלת ונשמרת, זה כתוצאה מאופי חיי האומה, אבל אופי חיי האומה הוא אלוהי. רוח החיים האלוקי המתגלה בעצם הווייתה של האומה. האומה זה לא כל היהודים כיום, אתם מבינים, כן? זה לא אומה, זה במקרה טוב עם, גם כן בקושי. אבל האומה זה כל היהודים שחיים, שחיו ושיחיו, ואפילו יותר מזה. כוח החיים המתגלה בכל היהודים שאי אז חיו, חיים ויחיו. זה נקרא נצח ישראל. ונצח ישראל זה כינוי לקדוש ברוך הוא. על זה נוהגים היהודים להגיד משפט מאוד חכם ומאוד נכון, למרות שלא כתוב בשום מקום, אבל הוא נכון כאילו כתוב. קודש בריחו, אורייתא וישראל, חד. לא מדובר על הקדוש ברוך הוא ואדם ישראל הוא חד. יש שיטה כזאת שצלבו אותו. אבל אנחנו מדברים על האמת. וזה נצח ישראל, זה הקדוש ברוך הוא. ההתגלות האלוקית היא במה שמתגלה בכוח החיים של האומה בכללות דורותיה. זה השכינה, זה קודש בריחו, זה נצח ישראל, זה כנסת ישראל, זה החיות הישראלית, וזה אלוקי. והממד הזה הוא יוצר, הוא לא רק מנתון כזה, הוא יוצר המון דברים. הוא יוצר את אופי ההיסטוריה הישראלית, והנושא שעכשיו אנחנו עוסקים בו, הוא יוצר את השמירה של המסורת. יש משהו באופי של החיים הזה ששומר את המסורת. והמסורת שנשמרת כנראה היא מתאימה לחיים האלה. אולי היא לא מתאימה לחיים שלך, את הפרט, אז אתה לא מרגיש שזה מתאים לך. ואף אחד לא יתעניין בזה, אם אתה מרגיש, לא מרגיש, מסכים או לא מסכים, פשוט לא מעניין אף אחד. אולי אותך זה מעניין, אבל לא אמור לעניין אף אחד בקונטקסט של מה שאנחנו עכשיו מדברים פה. אנחנו מדברים על מה שמרגיש כוח החיים של האומה בכלל דורותיה. ובחוק, בטבע של אופי החיים הזה. ואופי החיים הזה מרגיש אכפתיות מן המסורת. לכן היא חיה, לכן היא קיימת, והיא זאת שבסוגיה שאני מכניס אותה אתכם אליה, אני מסביר רבנו שהיא זאת שנותנת את התוקף לתורה, לכל לימודי התורה, למה שכתוב בתורה. זאת אומרת שהתורה זה חשוב, ומה שכתוב, ואיך כתוב, ואיך להבין אותה. זה מה שעושה את המערכת התורנית ההלכתית של עם ישראל לאמת. אמת, כלומר התגלות אלוקית. כי נצח ישראל זו ההתגלות האלוקית המוחלטת, לא התגלות רנדומלית, אפיזודית, קרה פעם, היה משהו, וואו, וכולם מתרגשים ומספרים, מעבירים עכשיו את הסיפור בהתרגשות מדור לדור, וזה משקיעות כסף. אבל תפוח הזהב זה מה שאנחנו מדברים פה עכשיו, זה הוויית החיים הזאת, זו התגלות אלוקית, זו האמת. היא לא הראה פעם, היא בכל יום בת קול יוצאת מחורה ואומרת אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. זה לא הרע. בחיי עולם הם נטועים בתוכנו. זו תורה שבעל פה. זה לא מה שהיה, זה מה שחי כל הזמן. וזה מה שנותן את התוקף לתורה שבעל פה, והתורה שבעל פה נותנת את התוקף לתורה שבכתב. אם פירוש המילה תורה שבכתב, זה הספרות. יש גם פירוש אחר למילה תורה שבכתב, עכשיו אני לא מתעסק. פירוש נכון, אחר. לא מתכוון להגיד שהפירוש הזה שאני עכשיו משתמש בו, הוא לא נכון. המושג תורה שבכתב יש לו כמה משמעויות. המשמעות הפשוטה שאתם חושבים אותה, אם אני עכשיו מתייחס אליכם כאל כולם, אולי זה לא נכון, כי אתם כבר למדתם את אורות התורה, אז אתם כבר יודעים קצת יותר מזה. אבל מכל מקום, אם מבינים מה שכתוב זה התורה שבכתב, אז מה שנותן את הערך לה, ומה שכתוב לתורה שבכתב זה התורה שבעל פה. לתורה שבעל פה מה נותן לה את הערך? חיי עולם שנטע בתוכנו. נצח ישראל, החיות הישראלית, ההתגלות האלוקית, שבחיי האומה, בכלל דורותיה. אז העניין האלוהי חי באומה, ברוח החיים האלוקי המתגלה בעצם הווייתה, באומר חייה. רוחה ותרבותה הם אינם אלא מבע חיותה. זה שנוצרה תרבות כזאת ומסורת כזאת ואוריינטציה כזאת בחיים, זה בגלל האופי המיוחד של עם ישראל. כי אם היה להם אופי כמו לאיטלקים, אז הייתה לנו תרבות איטלקית. אם היה לנו אופי כמו למוסלמים, אז היה לנו תרבות מוסלמית. אם היה לנו אופי כמו לפילוסופים, אז היה לנו תרבות פילוסופית. אבל יש לנו אופי כמו לישראל, אז יש לנו תרבות ישראלית. ותרבות ישראלית זה מילה נרדפת למילה תורה. יש לנו תורת ישראל. התורה, ההלכה, תורה שבעל פה, עכשיו, כל עניין אחד. חיי עולם שנטע בתוכי. הם ביטוי של מבע חיות, הם הביטוי של החיות. הם פועל יוצא של האופי של החיים. הם אינם אלא מבע חיותה. האלוקיות נעוצה בהתהפכות החיים בזרם אלוהי זה. למי שלא יודע מה זה התהפכות, התהפכות זה השתלבות של שני זרמים רוחניים. זאת אומרת שאם היו שני מדורות ועולים אשן, אז האשן הולך ומתאבך ומשתלבים שני הזרמים הרוחניים ביחד. אז פה מתהפכים, זה קצת מטאפורה, אני אשתמש בשפה ספרותית, אז אולי לא כולכם מכירים. אז הכוונה פה שיש פה את החיים של עם ישראל, והרוח הזאת של עם ישראל מתאחדת, היא דבר אחד, הופכת להיות מעלה עשן אחד, שהוא עם הרוח האלוהית. חיי עם ישראל והתגלות האלוקית בעולם, זה שני רוחות שהופכות להיות רוח אחת. אז זה... האלוקיות נעוצה בהתהפכות החיים בזרם אלוקי זה. זו הקדושה. ועל כן יחס האומה בהדרכת נביאיה וחכמיה ומסורת דורותיה לכתוב. למה יש לנו את היחס הזה לכתוב? האמת היא זה לא אכפת לנו איך נוצר היחס הזה. העיקר שזה היחס. אבל זה נכון שהיחס זה נוצר על ידי שרבנן ותלמידיהון הנביאים ותלמידיהון וכל אלה במשך הדורות הלכו ויצרו את היחס הזה. אבל אם גם לא היו לנו את השמות המסגבים האלה של רבנן ותלמידיהון והנביאים ותלמידיהון, רק אם היינו אומרים ככה עם ישראל עושה, אם עם ישראל עושה ככה בכללות דורותיו, זה לא מקרי, זה עצמי. עצמי זה החיים שלו, החיים שלו זה נצח ישראל. נצח ישראל זה הקדוש ברוך הוא, זה אלוקי. אז יחס האומה בהדרכת נביאיה וחכמיה ומסורת דורותיה לכתוב, הוא הנותן לו את ערכו ומשמעותו. קריאתו של האיש הפרטי וההבנה העולה בידו מן הפסוקים, כל עוד אינן מקבלות את אישור התאמתן למסורת דורות האומה, אינן בעלות משמעות להלכה. זה ממש לא משנה שאני אומר מה זה. כתוב פה כך וכך. מי אמר שכתוב פה כך וכך? אני קורא. מי אמר שמה שאתה קורא זה מחייב את מישהו? אפילו אותך לא מחייב. כל שכן לא מישהו אחר. מותר לך לעשות שאלה. זה בשביל יש לי קושייה. זה כמו שיש לי קושייה לתוספות. התוספות של זה ממש לא יתרחם. אנחנו אומרים דבר כזה, למה אנחנו מתכוונים? שבלנק משהו דפוק אצלי. אני רק אומר שזה קשה על התוספות. אבל זה ברור מהי התירות. אתה צריך, אני צריך להבין ככה, ואז אתה, מה שנקרא, אתה משאיר את השכל שלך. כי אז אתה מבין איך, אומרים, זה קושייה לתוספות. הכוונה שאני לא, איך צורת החשיבה שלי לא, כנראה משהו לא בסדר איתה. כי קשה לי על התוספות. זאת אומרת, קשה עליי, יש בי משהו עקום, שהוא לא יתיישר על פי התוספות. זה דבר פשוט. זה היחס, כי ברור שמה שלא מה שאני חושב זה האמת, אלא אם אני אצליח לאפס את צורת החשיבה שלי שעם ישראל בכללות דורותיו חושב, אז א', הגישה הזאת היא כבר אמיתית, והיא כבר מקשרת אותי לעם ישראל בכללות דורותיו, וזה כבר מצב מצוין, זה מי שנקרא עוסק בתורה, וכל הקדושה מדרכים על זה, וזה אלוקי, וזה מה שאנחנו עושים כל היום. בבתי המדרש. ואם הצלחתי ליישר את השכל שלי על פי התוספות, אז אני גם אומר שלמדתי תורה, לא רק עסקתי בתורה, אלא גם למדתי תורה. וזה בוודאי שמחה עוד יותר גדולה. אבל כל פנים, הסברות העצמיות, כל עוד הם לא קיבלו את האישור שלהם מרוח האומה הכללית, אז הם כלום. הן חסרות ערך מבחינת ידיעת דבר השם שבתורה. תגיד, זה נורא חשוב לי. טוב, תכתוב את זה. רק תראה, נראה אם תצליח לשכנע מישהו להתעניין במה שכתבת. ואם תצליח לעניין במה שכתבת, וזה יחזיק מעמד לדורות, אז נגיד, שמע, סימן שאתה חלק מהתורה. אבל לפני שעשית את זה, אז אתה, כלום, אבק ברוח. הכלל המנחה הוא, כמו שרבינו כותב, במאמר שני, מפי סופרים ולא מפי ספרים. או במאמר שלישי, כמו שציטטתי לכם, בסימן ממתת, אז הוא אומר, שים לבך אל שורשי המקובל והכתוב. קודם המקובל, ורק אחר כך הכתוב. שים לב לעולם למקובל, זה מה שמעניין אותך. אם אתה תנסה להתעניין בכתוב בלי המקובל, חבל על הזמן שלך. אתה במקרה... במקרה הטוב, חבל על הזמן, במקרה הרע, אתה תהיה קראי. זה בדיוק אסטרטגיה הקראית. וזה המוכח שבהם. זה האנטי-יהודי שבהם. זה מה שמוציא אותם בכלל לתורה. עד כאן הגענו בפעם קודמת, ואני לא מצטער על זה שאני חזרתי לכם את זה לאט, כי זה טוב להטמיע בכם את זה. אבל נראה, אם אני אצליח בפעם הזאת לסגור את הסוגיה הזאת, אני כבר מתחיל לחשוב שזה לא יקרה. מכל מקום קצת נתקדם בטח. בניגוד לדברי הרמב״ם הידועים, שנביא שהורה הלכה, מה דינו, מי יודע? נביא שהורה הלכה לפי הרמב״ם? בחלק. בניגוד לדברי הרמב״ם, רבי יהודה לוי, רבנו, חולק על הרמב״ם. הוא פורס שם במאמר שלישי, בסימנים למתת עד מם א', הם קצת ארוכים. מי שרוצה, שמתוך כדי שאני מקריא לכם, יכולים לזכור בעיניים את מה שכתוב שם, אני עושה לכם סיכומים של מה שכתוב שם. הוא פורס שם את שיטתו, שהיא כשיטת הגאונים, כשיטת הבהג, שחולקת על הרמב״ם, שלשיטתם תוקף ההלכה נעוץ בנבואה. במקום שהרמב״ם מבדל בין הנבואה לבין ההלכה בסכין החריפה, ובחנק למי שלא מקבל את הבידול הזה, אצל רבנו להפך, כל תוקף ההלכה, כי ההלכה היא גם כנבואה. ונביא לבב חוכמה, אולי יש לי מחלוקת בגמרא שם ובבא בתרא, על חכם עדיף מנביא. רמב"ם אומר חכם עדיף מנביא, והכוזרי אומר חכם עדיף מנביא, כי במקום שבטלה הנבואה מנביא, לא בטלה מן החכמים. וכמו שהגמרא אומרת, והחכמים הם גם נביאים, ונביא לבב חוכמה. הוא יסביר את הפסוק הזה, לבב החוכמה, הלבה הפנימית, כוח החיים הפנימי של החכם, של החוכמה, זה הנביא. נבואה זה עומק החוכמה, זה מה שעושה את החכמים לחכמים. נבואה, רק הנה, גם פה אני נריץ אתכם קדימה, בהמשך שנלמד, אז אני אריך יותר להסביר לכם שהמושג נבואה, בוא נחיל ככה, מושג עניין, אולי כבר הזכרתי לכם את זה, מושג עניין אלוהי בספר הכוזרי, יש לו שתי משמעות. יש לו משמעות אחת כנשמת החיים האלוקי, אולי, בוא נראה, יש רווחים ברוח הדברים שאמרתי לכם פה עכשיו, אז מה שאמרתי לפני כמה דקות, אמרתי שזה הקדוש ברוך הוא, זה נצח ישראל, זה השכינה, זה כנסת ישראל, זה החיות הישראלית. זה העניין האלוהי. אם תבינו כך את המושג עניין האלוהי, אתם ממש באזור טוב. הבנה מצוינת הרבה יותר מכל הבנה אחרת. אחר כך תשאלו, אז למה אומרים מילים שונות? אבל מכל מקום, ככה תבינו את העניין האלוהי. זה אחד מהאוריינטציות של המילה עניין אלוהי בספר הכוזר. אבל יש שימוש אחר למושג עניין אלוהי, לא מנותק, אבל קצת אחר. משמעות המילה עניין אלוהי זה נבואה. כאשר חל עליו העניין האלוהי, אז הוא נביא. ובאמת, תשומת לב לנקודה הזאת, שאני אומר לכם שאני עוד אחזור על זה בהמשך, אז תשומת לב לנקודה הזאת, היא יכולה להוביל אותנו למטבע הלשונית שאני עכשיו יוצר אותה. היא לא כתובה בספר, אבל זה ברוח הספר. יש בספר דיבורים על נבואה, ויש דיבורים על נבואתיות. המילה נבואתיות זה מילה שאני יוצר אותה. וכוונתי להגיד, תכונת החיים הכללית של האומה היא נבואתיות. תכונת החיים הכללית של האומה זה עניין אלוהי. שבנקודות מיוחדות זה, זה בוטה, זה פורץ, זה מתגלה בצורה קונקרטית אצל משה, אהרון, מרים, 70 הזקנים, הם כולם נביאים, כולם היו אז נביאים. וכל העניין הנבואי, הנבואתיות מתגלה בנבואה פרטיקולרית. העניין האלוהי החי מופיע כחול העניין האלוהי בצורה בולטת במקום וזמן ואיש אחד. אז יש פה נבואתיות ונבואה. נבואתיות זה מילה שלי, והיא מאוד דומה לשימושים רגילים, לא כל כך, לא פה, אבל בספרים אחרים, של המושג רוח הקודש. המילה רוח הקודש גם היא, זה מילה רבת משמעויות. ואחד המשמעויות זה כמו שאני עכשיו משתמש במילה נבואתיות. יש רוח הקודש באומה, מילה רוח הקודש לפעמים זה מילה נרדפת לשכינה, גם שכינה זה מאוד דומה, יש על שני פירושים, יש שכינה, מה זה שכינה? שכינה זה מה שאמרנו, כי הייתה במשך הספר, אז יש את הסיסמה שכדאי שכולכם תכירו אותה, כי הייתה שכינה בישראל בבחינת רוח חיים בגוף האדם, ואותה מקנה להם זיו ואור בגופם ונפשם, ובמעונותיהם. אז מהי השכינה? הוא כרוח החיים בגוף האדם, ככה השכינה בכלל ישראל. זו החיות הישראלית, הכנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא, זה נצח ישראל, זה העניין האלוהי, זה השכינה. אבל שרתה עליו השכינה. שרתה עליו השכינה, הוא נביא. השכינה ורוח הקודש, זה מאוד דומה. שרה עליו רוח הקודש, אז והתנבא. אבל רוח הקודש זה תכונה. זה כמו מוזיקליות ומוזיקאיות. יש בן אדם במוזיקלי, ויכול להיות שהוא לא מתעסק במוזיקה. יש מצב שבן אדם מתעסק במוזיקה והוא לא מוזיקלי, וזה בעיה. אבל עכשיו לגבי הנושא שלנו, והיה במוזיקלי יש מצבים והוא מוזיקאי, ואז זה יכול להיות חוויה. אז זה דבר טוב. אז הנבואתי ויש בו נבואה, זה ממש מרשים. יש נבואתי ואין בו נבואה. זה כולנו. אם לאו נביאים, בני נביאים. זה יחוס, זה כבר הדבר, כן. בוא נגיד, כולם כאלה, אז זה לא... בין, לעומת גויים זה כבוד, אבל לעומת יהודים לא כבוד. זה לא מדרגה להיות בני נביאים, כי זה כמו להיות בן של רב. לא בהכרח. לא בהכרח. על כל פנים, בניגוד לדברי הרמב״ם הידועים, שנביא שורה לרב או שורה הלכה בחניק, פורס רבי יהודה הלוי את שיטתו שכשיטת הגאונים, שתוקף ההלכה נעוץ בנבואה, שיסודה, שביסודה וברוח הקודש המסוגלת לישראל, העושה את ההלכה, תוקף ההלכה נעוץ בנבואה, שביסודה וברוח הקודש המסוגלת לישראל. זאת אומרת, מה שעושה את ההלכה לברת תוקף, זה בגלל שמקור ההלכה זה הנבואה. הנביאים לימדו אותנו את ההלכה. למשל, משה הנביא, וגם שאר הנביאים, שגם הם לימדו אותנו הלכות. לפי הרמב״ם, ממש מחביר, לפי הוא נביא לא לימד הלכות, דמרה מפורשת, דברי ההלכה ודברי קבלה לא ילפינן. זה ממש לא פשוט לשיטת הגאונים. כי דברי תורה מדברי קבלה לא יפינן, זה תלוי איזה קבלה. אבל נביא מקרבך, מאחיך כמוני, יקים לך את שם אלוקיך, כתוב בתורת משה, אליו תשמעון. אומר רבנו שם בסעיפים האלה, תסתכלו, בכל ההלכות שהם יגידו. ולא תרי"ג מצוות ניתנו לנו על ידי משה בסיני. לא זו הגרסה של הגאונים, אלא תרי"ג מצוות ניתנו לישראל, ככה הם דורסים בגמרא שם במכות, וחלק מהמצוות לא ניתנו בסיני. חלק מהמצוות ניתנו, חלק מתרי"ג מצוות ניתנו בירושלים, על ידי נביאים, או על ידי מלכים, או על ידי שופטים. כל עוד הייתה הנבואה בישראל, ודיברו, ישבו הסנהדרין במקום גי חיזיון, אז כשיש את השכינה ורוח הקודש ונבואה בישראל, אז אם חכמים מקבלים, זה, יש איזה רוח נבואית, וזה מה שמחייב אותנו להלכה. ועל כן אנחנו מברכים, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה, והיכן ציוונו? על ידי סנהדרין שקבעו את ההלכה הזאת, בירושלים, שעוד היה בהם רוח הקודש, ועוד היו בזמן בית המקדש. ועל מקרא מגילה, וכאן ציוונו, ועל מטילת ידיים, וכאן ציוונו, ולהדליק נר של שבת, וכאן ציוונו, ועירובין, וכאן ציוונו. זה הכל מתרי"ג מצוות. הרמב״ם הוא צועק על הבהג, מה הוא מבלבל לנו במצוות דרבנן, מצוות דאורייתא? מה זה הדבר הזה? אבל הבהג, לא ברור לי אם הוא קורא למצוות האלה דרבנן, או דאורייתא, יכול להיות שהוא קורא להם דרבנן, אבל הם יתרג מצוות שנצטדו ישראל. והבהג הוא מרבותיו של רבנו. הוא מהגאונים, ורבנו המשך הגאונים. והוא אומר את הדברים האלה מפורש. הרמב״ם הוא כנראה יותר קובע להלכה, כי מתי שנגיע לנביא שיורה הלכה, הנה בעזרת השם תשוב אלינו הנבואה ויבוא לנו נביא ויורה אותנו הלכה, מה נעשה לו? על פי מי אנחנו פוסקים? מה אתם אומרים? הרמב״ם, כי הוא הפויסק, נכון? אתם טועים. בגלל שהכוזרי הוא ראשון, והוא יכול, אתה עומד להרוג בן אדם על בסיס הרמב״ם בניגוד לכוזרי. ספק, לא ספק, אתה לא יכול להרוג בן אדם על בסיס, הוא אולי פוסק על פי הבאג, על פי הגאונים, על פי הכוזרי, על פי התוסות, הם כולם בשיטה הזו, אז בטח שאתה לא תהרוג אותו. טוב, זה רק בשביל החידות. אני לא רב בכלל, אני סליחה, אני לא... כן, אז על כל פנים, תוקף ההלכה לפי הגאונים, לפי הכוזרי, הוא נעוץ ברוח הקודש המסוגלת בנבואה וברוח הקודש. בנבואה ממשית, ואם אין נבואה ממשית, אם יש רוח הקודש בישראל, בתקופה שהייתה רוח הקודש בישראל, השכינה הייתה בישראל, הנבואתיות נמצאת בישראל, אז הנח להם לישראל למנע בנביאים, בני נביאים. הנה, תראו שהגמרא הזאת מתאימה לשיטת הכוזרי. כי איזה מין ביטוי אומר לו שם, ישמעאל, הלל, לשמעיה ואבטליון. הוא אומר, בוא נראה מה עם ישראל נוהג, והנח להם לישראל, אם למה נביאים, זה ביטוי לפי הרמב״ם, אנחנו רוצים לברר משהו הלכתי, אז מה אתה אומר? אם למה נביאים, בני נביאים. אז מה הם נביאים? נביאים שאומרים משהו להלכה, הורגים אותם. אבל אתה מברר משהו הלכתי, על פי המנהג של עם ישראל, ואתה אומר, הנח להם לישראל, תגיד, אם לאו חכמים, בני חכמים. זה שיטת הרמב״ם, זה ממש קושייה לשיטת הרמב״ם. ומכאן ראיה, שלכל הפחות הלל בגמרא ובשיטת הגאונים.
לא חייבים לומר שזו אותה נבואה, זה לא, לא, מה שאמרו שם זה לא...
זה בסדר, זה נכון, יכול, אפשר להגיד את זה, זה תירוץ של הרייבד, שהרייבד אומר, כבר הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו, אז מה זה רוח הקודש? אתה פוסק על פי הלכה, אתה פוסק על פי רוח הקודש, אז למה לא חלקת על הרמב"ם מתי שהוא אמר שנביא שורה בהלכה בחני? זה גם שיטת הרייבד. אז ככה חתם סופר, אז הוא מסביר שזה הכוונה לרוח הקודש. הנה עכשיו, אנחנו לומדים פה, זה נקרא רוח הקודש. זאת אומרת, זה ביטוי כזה, הופיע רוח הקודש, אבל זה לא ממש נבואה. אבל זה לא, כי זה לא מצלצל טוב, זה שפה, זה שפה לא יפה לפי שיטת הרמב"ם. מעורר יותר. עוד פעם, אתה רוצה לעשות בירור הלכתי. בירור הלכתי, אז אתה תגיד לי, תראה, יש לי מקור נבואי. זה הדבר האחרון שאתה יכול. שמותר לך להגיד.
זה לא מקור נבואי, זה מה שהרב אמר לפני כן לגבי העניין האלוקי. זה הכוונה שם.
זה ברור שזו הכוונה, אבל אני אומר, ברור שזו הכוונה, ואני אומר שזה ההיגיון הפנימי של שיטת הגאונים והכוזרים. הרמב״ם הוא לא, זה לא שיטתו. כי הוא מתנגד לעירוב כל דבר נבואי בהלכה. אלה שני מישורים. מי שיגיד משהו ברוח הקודש, או מיטה, מצד, רוח הקודש באומה. לא, זה מעולם לא נאמר סברה כזאת בכיוון ההלכה. הכיוון הוא הפוך. אין לערב שום דבר מעבר לתורת משה. היחידי שהיה יכול להגיד משהו בנבואה, זה נביא בגובה של משה רבנו. וזה לא נביא בכלל. אצל הרמב"ם, משה רבנו, הוא לא נביא. רק קוראים לו נביא, כי אין לנו מילה בשביל להסביר את הדבר הזה. אלא בהבדל בין משה לשאר הנביאים גדול יותר מהבדל בין נביא לבינינו. זה סוג אחר, זה נבואת משה. זו נבואת ההלכה. וחכמים, הם פוסקים הלכה. זו שיטת הרמב״ם. חוכמה פוסקת הלכה, ונבואה אסור לה להתערב בהלכה. אז זה לא מתאים, מאחר שזה הרוח, אז לא מתאים להתבטא. עם ישראל, שהם נביאים, אז בוא נראה מה ההלכה. עוד פעם, אתה יכול להגיד, עם ישראל ענבים, עם ישראל קדושים, עם ישראל מאמינים, עם ישראל ביישנים, יש המון ביטויים. מכל הביטויים שאתה רצית לתאר פה עכשיו, את הבירור הלכתי, אתה משתמש בביטויים נבואיים, זה לא מתאים. כן. לשיטתו, רק רוב המצוות ניתנו למשה בסיני ההיסטורי, ואת מכסת תרי"ג המצוות שנצטוו ישראל השלימו הנביאים או הכהנים, השופטים או המלכים הרצויים בירושלים, במקום אשר יבחר השם. כי הם נעזרים בשכינה. כך הוא כותב, אני מצטט לכם שם, אולי תעשו שיעורי בית. האמת היא, כי בשלב הזה כבר כולכם הייתם אומרים לסיים את הספר. וכזכור, לא אומרים ללמוד דף כוזרי על ידי שומעים את השיעורים שלי. זו גישה לא רצינית. לומדים את הכוזרי לבד, קוראים הרבה הרבה פעמים, ואז יש תועלת גדולה מהשיעורים שלי. אבל אם מסתמכים, אני לומד כוזרי מצד השיעורים, וכמו אני לומד גמרא, אני נכנס שיעורים בגמרא. זה לא רציני. אין מצב שאתה נכנס שיעורים בגמרא ואתה לא לומד. לשיטתו, רק רוב המצוות ניתנו למשה בסיני ההיסטורי, ואת מכסת תרי"ג המצוות שנצטוו ישראל השלימו הנביאים או הכהנים, השופטים והמלכים הרצויים בירושלים במקום אשר יבחר השם, כי הם נעזרים בשכינה,
כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. התורה יוצאת מירושלים, ככה הוא אומר. כמה מן ההלכות כגון מגילה, נרחנו כקריאת הלל, עירוב, נטילת ידיים וכו', הן מצוות שאומנם רבנן חייבו אותה, ומכל מקום אנו מברכים אליהם אשר גידשנו מצוותיו וציוונו, ואנחנו מקבלים אותם כחובת התורה. הרמב״ם, אתם יודעים, יש לו הסבר אחר. אחד ציוונו, לא תסור מן הדבר שאני אגידו לך, ימין ושמאל, שם ציוונו. אבל הכוזרי והגאונים לא כך. ומה שקובעים חכמים אחרי תקופת ירושלים, אחרי תקופה שבטלה רוח הקודש והנבואה מישראל, אז זה לא מצווה, ולא מוכרים עליהם אשר קיפשנו את זאתיו וציוונו, זה נקרא גזירה, תקנה, מנהג, כל מיני דברים, אבל הם לא יכולים להוסיף יותר מצוות. ומאחר ונוצרו בתקופת הנבואה במקום גי חיזיון במקדש, אמנם מה שנוצר אחר שגלתה הסנהדרין ירושלים לא יקרא מצווה, ועל כן לא נברך עליו אשר קיצרנו מצוותיו, וזה מקובל עלינו רק כתקנה ומנהג. עכשיו, בנקודה הזאת הגעתי לנקודה שמתחילה להיות קשורה לעניין. אבל אני רק אקריא לכם, ובפעם הבאה אנחנו עוצרים עכשיו בנקודה הזאת, ואני לא מסביר לכם. ובפעם הבאה עוד פעם נחזור, ואם אני אחזור עוד פעם מהתחלה, אז... אולי נספיק עוד פסקות. אז לא ייתכן שיסכימו, כך הוא כותב, לא ייתכן שיסכימו הכהנים, עכשיו, כל זה בהרצאת דברים נגד הקררות. הוא מסביר למה הקררות לא רלוונטית. כי הוא מסביר מה זה תורה שבעל פה אצלם. אז הוא אומר, התורה שבעל פה, בכלל התורה, היא נעוצה בזרם חיי האומה. לא רק מה שמשה נתן בסיני, הוא נתן חלק. זה חלק הארי של התורה, מבחינה כמותית, אולי יחותית, קיבלנו ממשה. וגם הוא לא חולק על זה שלא קם נביא בישראל כמשה, כי הוא גדול הנביאים. אבל הוא לא חושב כמו הרמב״ם שאין קשר בין נבואת משה לנבואת הנביאים. משה זה סוג אחר, זה בריאה לא מהעולם הזה, זה נס. והרמב״ם חושב שנבואת הנביאים זה טבע, ונבואת משה זה נס. ורבנו חושב שנבואת כל הנביאים זה נס. רק משה הוא גדול מנביאי הנס. אבל גם נביאים יכולים להוסיף הלכות. לא רק משה. ולא רק הנביאים, גם כל בעלי רוח הקודש. הסנהדרין שהיו לא בכדים ישבו בבית המקדש בלשכת הגזית, כי זה מקום גיא חיזיון. ומגיא חיזיון, כשאומרים דבר, זה דבר השם. וזו הלכה, הלכה נבואית, מאחר שהיא נבואית, לכן היא הלכה. לא ייתכן שיסכימו עכשיו, הוא אומר, תראה, הכהנים, הסנהדרין, השופטים, אין מצב שהם טועים. לא יכול להיות שהם יטעו. למה לא יכול להיות שהם יטעו? לא ייתכן שיסכימו הכהנים והשופטים, הסנהדרין מן המקום אשר יבחר השם, על דבר החולק על התורה. למה לא יכול להיות? אולי הם אומרים משהו נגד התורה. סוגיית זקן ממרא. אז אולי אפשר להגיד משהו נגד התורה, למרות שאתה מן הסנהדרין. כן, הם לא יטעו. למה? לא ייתכן שהם יגידו דבר החולק על התורה, ולא ייתכן להם דמיון שווא, שהם לא יבינו אותו. למה? ואז בא הביטוי, והוא המעניין אותי, להיות חוכמתם המקיפה, הירושה, הטבעית, הקנויה, כאשר קיבלו. כי מצווים היו הסנהדרין לדעת כל החוכמות וכו', כל שכן שלא נסתלקה מהם הנבואה או מה שעומד במקומה, בת קול וכדומה. סוף ציטוט. טוב, המשפט הזה, שיש להם חוכמה, שהיא ירושה, טבעית, קנויה, כאשר קיבלו. אז כבר אני אגיד לכם שיש פה ממש ערוריה, כי הרב תמיד חכם החשוב מאוד שהתרגום שלו הוא נפלא, ולכן אני מחזיק את הספר הזה טוב מכל התרגומים. מחלת כבודו נכשל פה, בנקודה הזאת, ויחד איתו עוד מתרגמים נכשלו במה שהם לא תרגמו כמו שאיבן תיבון תרגם. ואיבן תיבון תרגם כמו שאני מקריא לכם. במילים הירושה הטבעית הקנויה כאשר קיבלו. הם השמיטו את המילה כאשר קיבלו. יכול להיות, יכול להיות שככה מצאו בכתב היד של רבי יהודה הלוי. אלא מי? ראשון, שהוא אבן תיבון, הוסיף את המילה הזאת. כאשר קיבלו. ולכל הפחות יראת שמיים בפני ראשונים, הייתה אומרת שאתה משמיט אותה, תכתוב שאבן תיבון כתב כאשר קיבלו. והם לא עשו את זה. זה ממש לא בסדר. מאוד שלטעמי, ואני אדאג לכך בעזרת השם בשבוע הבא, שזה גם לטעמכם, זה קריטי. כי פה מתגלה הגדרה של המושג קבלה, והבנה שונה מאיך שהם מבינים את המילים האלה שכתוב פה, הירושה הטבעית הקנויה. יש שתי אפשרויות להבין את זה. כמו שתוך עניין, אני אגיד, הרב שלט, אבל יחד איתו עוד כמה חכמים, כמו שהבינו בטעות, מה זה בטעות? בשטחיות, בחוסר הבנה שנפלו פה על נקודה שהיא תפוחי הזהב. פיססו תפוח זהב פה בספר. וכתוב, כתוצאה מזה כתוב, בקיצור, עברו ביעף על המשפט הזה, ולא הבינו איזה אוצר זהב גלום פה, כשאבן תיבון, איש אשר רוח בו. והוא מתרגם לא רק מילולי, אלא כמו שסיפרתי לכם, את שיר ההלל על אבן תיבון, שיצר לנו את המטבע הלשוני הפנססטי, ששמע העניין האלוהי, אז... מי שמבין משהו בספר הכוזרי, זה ודאי אבן תיבון. אז נחזור לזה, ושתתות איתו שמות.